אפשר להפסיק להתקשר, האתר של התאחדות המלונות קרס בעקבות אלפי כניסות של ישראלים, וזה עוד לפני שהמבצע נפתח. השעה היהודה הייתה 12 בצהריים, די מזמן. על המבצע המדובר הוכרז אתמול ל-72 שעות בלבד, במהלכן יוזלו ב-20%, שימו לב, 212 בתי מלון בארץ. כאמור, רק ל-72 שעות. לאחרונה מצוקת בתי המלון החלה לצוף, התיירים לא מתקרבים בגלל היוקר המופרז, בעלי בתי המלון מתלוננים על מצוקת עובדים, עוד מתקופת הקורונה, אבל לא רק. האורחים גם לא מרוצים מהתנאים הסניטריים בחדרים, גם לשלם הון וגם לקבל חדרים לא נקיים ב-100%, אין מצב. אז נוטשים, בצדק. מישהו מבעלי בתי המלון והענף בכלל יכול להתמודד עם חבילות הכל כלול ביוון, קפריסין, טורקיה או איטליה, ולא רק שם. הנחת ה-20% תקפה למשך 72 השעות הקרובות כאמור, לכל מועד בשנה, גם סופשים, גם חגים. אז אנחנו באמת מפרגנים, אבל האם זה לא סימן בוהק שככה לא בונים חומה? האם רק שהלקוחות בורחים צריך לצאת בקמפיין הוזלת מחירים? מנכלית התאחדות המלונות, יעל דניאלי, באה עם כוונות טובות. לדבריה, המבצע אמור לאפשר לישראלים לשלם פחות ולמלא את בתי המלון. הגיע הזמן. רק חבל שזה בגלל שהקהל הישראלי למד להצביע ברגליים. ישראל יקרה, והצרכן הישראלי לומד לאט לאט להתמצא במרחב של המחירים המופקעים. ישראלים רוצים להישאר בארץ, מחכים כבר למבצע הבא.
עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב.
בהמשך נדבר עם יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות, וגם שיעור האבטלה ירד לשפל היסטורי, 3% ועשירית, הנמוך ביותר מאז 2022, וגם עוד 150 מיליון שקלים אושרו היום בוועדת הכספים לטובת שירותי דת. בין השאר, על חשבון היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה. נזכיר שבמחצית הראשונה של 2023 נהרגו 21 פועלי בניין. נדבר עם חבר הכנסת גלעד קריב. עם מיכל דן הראל, מנכ"לית מנפאוור ישראל, נדבר על המגמות המסתמנות בשוק העבודה הישראלי לקראת השנה הקרובה, גם בעקבות נתון האבטלה הנמוך. ומיד יהיה איתנו גיל מסינג, צ'ק פוינט, על מתקפת סייבר שלישית על בית חולים בחצי השנה האחרונה. איפה הכסף? אורחים ומפיקים, מלי בנימינו ויואב כהן. על השידור איתנו, שקט וולפין. איפה הכסף? מוזמנים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. מאחרון קצר, ומיד הדיווח מפמליית ראש הממשלה בניו יורק, טל שניידר, זמן ישראל. שלום טל.
שלום, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים מצוינים, הגעתם לניו יורק, ועכשיו שם כבר 9:07. קודם כל עדכון על מה שצפוי היום, סדר היום של ראש הממשלה, הפגישות שלו.
קודם כל היום הנשיא ביידן נואם באום, אני חושבת שזה הולך לקרות בקרוב. ראש הממשלה נתניהו מגיע פיזית לאום, לבניין האום, יש לו פגישות עם זלנסקי, עם ארדואן ועם נשיא גרמניה, עם הקנצלר הגרמני שולץ, נדמה לי שיש לו עוד איזושהי פגישה עם מנהיג ניקרגואה, אני לא בטוחה אם זה היום או מחר. אז יום של פגישות מדיניות, וכל העת מלווים אותו בכל מקום ישראלים שמפגינים נגדו. צריך אולי לחדד את זה למי שלא מבין, הם לא מפגינים נגד מדינת ישראל, הם מפגינים נגד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. זה בלט מאוד בסן פרנסיסקו, בסן חוזה למעשה שהיינו שם, וזה בלט גם בלילה כשהגענו בערך בארבע, בין 3-4 לפני
כבר בוקר. כבר היו מפגינים.
עמדו עשרות מפגינים מחוץ למלון שלו במנהטן, וליוו את הגעתו בקריאות ובדגלים, ואני מבינה שזה ילווה את כל, את כל הדרך.
אוקיי, עכשיו בואי נדבר, הזכרת את סן חוזה ואת אילון מאסק, בואי נדבר על זה שהיום היה איזשהו ציוץ של אראל כהנא, שדיבר על זה שאולי יש הערכות שאילון מאסק צפוי להשקיע כאן באיזשהו מפעל, מה שהיה צפוי בעצם אתמול תוך כדי הפגישה, שהוא יגיד איזושהי מילה, והוא לא אמר שום דבר.
תראי, זה לא שאני חושבת שהיה צפוי שהוא יגיד, אלא שלשכת ראש הממשלה מקווה לשכנע אותו, לבוא לישראל, לפתוח מרכז מחקר ופיתוח. אני לא בטוחה שהוא היה צפוי
של בינה מלאכותית, זה הסיפור.
או בינה מלאכותית או בתחום התעשיית הרכב, אבל בינתיים, בזמן שהיינו שם בדיוק, הוא בדיוק הכריזו בוול סטריט ג'ורנל שהוא פותח מפעל בתחום הרכב בסעודיה דווקא.
כן.
אני לא חושבת שהיה להם איזשהו סיכום כזה מראש, אני יודעת להגיד לך שבשיחות איתנו, ככה מאחורי הקלעים, הם קיבלו, אבל זה לא, את יודעת, מבין לקוות ללבין, זה לא היה משהו קונקרטי, הם כן התחייבו לפני השיחה לדבר על הכל, במובן הזה שמאס כמור היה לשאול את נתניהו על ההפכה המסתרית, ונתניהו התחייב, או אמר שהוא ידבר איתו על הנושא של האנטישמיות ברשתות, שני הנושאים עלו בצורה
האמת
מאוד...
האמת שנתניהו ניסה להסיט את זה, אבל אילון מאסק נתן לזה משקל יתר, לא בטוחה שראש הממשלה אהב את זה בדיוק, אבל בואי רגע נתקדם לקראת סיום השיחה, מה מצפים משיחת ביידן-נתניהו?
שיחת ביידן-נתניהו היא לא היום, היא מחר.
היא מחר, נכון.
וגם שם, זו שאלה מאוד גדולה של מה יקרה עד אז, כי כמו שאת רואה, נתניהו מצד אחד כביכול יצא מהמדינה עם רצון להסיט את השיח לנושא הטכנולוגי, כלכלי, אבל על מדרגות המטוס הוא אומר דברים כאלו פוגעניים כלפי אנשים שהם מוכים על הרפורמות שלו, שזה מסובב שוב, את יודעת, אני לא יודעת להגיד לך איך הנשיא והצוות האמריקאי ערים לכל ניואנס ולכל דקדוק, וגם כבר ביידן הוציא בעבר הצהרות התומכות במפגינים, כן, בואי לא נשכח את זה.
נכון.
אז, או הצהרות שאומרות שזה מעיד על חוסנה של הדמוקרטיה הישראלית, ושצריך להתייחס למפגינים היטב, אז אני לא יודעת להגיד לך מה הם יבחרו להבליט בשיחה איתו, אני חושבת שזה לא הולך להיות פשוט מבחינת נתניהו, כל הדברים האלו, כי הוא בכל מקום, גם כשהוא היה ב... בעבר בבריטניה ובצרפת, בכל מקום, מנהיגי העולם באו ואמרו לו, תשמע, אתה אל תזיז, אל תהפוך את ישראל למשהו לא דמוקרטי, כל הזמן אומרים לו את זה, ויש צפי שזה יחזור גם מידי ביידן, לא יודעת אם בצורה של עטפה, אבל בטח בטח יעלה כתוכן.
אוקיי. טל שניידר, זמן ישראל, תודה רבה טל.
תודה, יום טוב.
תודה. אנחנו שומעים על מתקפת סייבר שלישית בחצי שנה, שבעה חדשים האחרונים על בית חולים. הפעם זה המרכז לבריאות הנפש שאול איתנים, שמשרת לא מעט אוכלוסיות, גם בירושלים, בבית שמש, במעלה אדומים, במבשרת. 700 העובדים בבית החולים קיבלו הנחיה לחבות את כל המחשבים, לעבור לעבודה ידנית. גיל מסינג, ראש המטה צ'ק פוינט, טכנולוגיות תוכנה, שלום גיל.
ערב טוב.
שלום שלום. אנחנו שומעים על הסיפור הזה שחוזר על עצמו שוב כאמור בפעם השלישית. זה היה במעייני הישועה לאחרונה וגם בהלל יפה. למה דווקא בתי חולים, או יותר נכון קודם כל בוא תגיד לנו אם אתה יודע משהו ספציפית על בית החולים הזה, על איתנים.
החקירה שם עדיין בעיצומה, אז אפשר לדבר ב... מה שנקרא, בגובה, 100,000 רגל כזה, אבל כדי להבין מה קורה שם, זה כמו שתיארת, ברגע שמזהים איזושהי פעילות חשודה ברשת הארגונית של בית החולים, או במקרה הזה, כמו שאני מבין, הודעה שמופיעה על חלק ממסכי המחשב, שבעצם המידע נמצא בידיים של התוקפים, אז מה שגופים עושים במצב כזה, זה מיד לבוא ולהוריד את השלטר, מילולית, להוריד את האינטרנט, את הרשת שמחברת בין כל החלקים של בית החולים, ולהעביר את כולם לעבודה ידנית, כי מה שקורה במתקפות סייבר זה שיש וירוס, ממש כמו בחיים האמיתיים, זה וירוס שפשוט מדביק כל דבר שמחובר לרשת. וברמה טכנית, בית החולים יכול לעבוד, לפחות לא ברמה רגילה, אבל ברמה טובה.
כן, שזה מכביד עליהם.
אבל הם עובדים הכל ידנית, אז במקום להקליט דברים במחשב, או להוציא תוצאה של בדיקת דם, זה פחות במקרה הזה, אבל... בתור של בדיקת דם במחשב, אז צריך לבוא ולקחת את זה פיזית.
זה נכון, והכל בדיוק, זה מסרבל את העבודה, הכל עובד יותר לאט.
וגם קשה מאוד לשמור את זה אחר כך, ולזכור שבכל מה שקשור לרפואה, יש משמעות ענקית לתיעוד, וזה שזה עובר בין רופאים, זה אירוע מאוד מאוד לא פשוט.
ויש גם משמעות, גיל מסינג, לפרסום של נתונים אישיים, ואנחנו יודעים שאותם הקרים איימו על שני בתי החולים, נדמה לי שבמעייני הישועה, ממש לאחרונה, אימו שהולכים להוציא פרטים של חולים, אולי גם רופאים, האם זו אותה קבוצה? האם יש קשר בין הלל יפה לבין מעייני הישועה?
זה לא נראה אותה קבוצה, זה נראה קבוצות שונות, למרות שתמיד צריך לשים בסייבר כוכבית, כי כל הרעיון זה שבעצם עובדים מאחורי מזה מסך ברזל כזה, שאי אפשר לדעת בדיוק מי זה מי, אבל הקבוצה שהפעם נראה שמעורבת בזה היא קבוצה אחרת, אגב גם במעייני ישועה זה קבוצה אחרת מהלל יפה, אבל יש פה מכנה משותף, שהוא מאוד מאוד אופייני ועדיין מאוד מאוד מדאיג, וזה שההצלחה מזינה את ההתקפות הבאות. ברגע שרואים קבוצות תקיפה בכל העולם, והן כולם רואות מה קורה בכל מקום, שיש איזושהי הצלחה במוקד מסוים, למשל בית חולים בישראל, הם מבינים שיש איזושהי תשתית שהיא לא מספיק מוגנת כאן, ולכן הם תוקפים אותה. ולשאלה ששאלת בהתחלה, ששאלה מאוד מאוד חשובה, למה בכלל זה קורה?
למה בדיוק? למה בית חולים?
תפעתי את המספרים, ארגון ממוצע בסקטור הבריאות בישראל מותקף למעלה מ-700 פעמים בשבוע. זה אחד מהסקטורים הכי מותקפים בעולם. זה מספרים מטורפים. למה זה קורה? כי שלוש סיבות מרכזיות. אחת, המידע שנמצא שם הוא מידע בעל ערך. כשמדובר בהצפנה ובכופר, אז הצד השני מבקש כסף כדי לשחרר את זה, התוקפים.
כן.
וההנחה היא שכשהמידע הוא מידע רגיש, אז יהיה מי שירצה לשלם אותו. הסיבה השנייה זה שהמערכות האלה הן מערכות שהן מחוברות אחד לשני בצורה מאוד חזקה. בית חולים חייב לתקשר דרך כל הציוד והרופאים והסגל והמטופלים, הם כולם מחוברים לרשת, לכן יש הרבה מאוד נקודות כניסה. ושלוש, לצערי, הן לא המערכות שמוגנות בצורה מיטבית ביחס למשל בנקים או גופים גדולים אחרים. כל זה גורם לזה שהם מותקפים בצורה קיצונית. בישראל צריך להגיד, המוטיבציות להתקפות הם גם מה שקורה בעולם, שזה כלכלי, אבל גם הדברים המדיניים והפוליטיים, הביטחוניים, איראן, חמאס וכיוצא באלה.
שהרי מדובר במשרד הבריאות בסוף, וזה המדינה וזה הרגולטור, והשאלה היא כמה המדינה משקיעה, כשהמדינה רואה ויודעת, כמו שאתה מספר, שיש מאות תקיפות בשבוע, תקיפות קטנות שאנחנו בכלל לא שומעים עליהן. אז למה לא עושים יותר?
שאלה מצוינת, ואני לא רוצה לסנגר פה על אף אחד, כי אני חושב שהשורה התחתונה היא שורה התחתונה בפירוש לא מספיק טובה.
זה בעייתי מאוד.
הסיבה שזה קורה, זה נקרא לזה ניהול סיכונים, שמישהו עושה, שהוא אומר לעצמו, אני לא רוצה לסרבל את הפעילות של בית החולים, איפה נמצאת האחריות על בית החולים, על משרד הבריאות, על המדינה, ומה מוגדר כתשתית. מדינת ישראל לא הגדירה את בתי החולים עדיין כתשתית ממשלתית קריטית.
כלומר, סדר עדיפויות, נגיד, סתם אני שואלת, חברת החשמל מוגנת כמו שצריך, כלומר...
החוק במדינת ישראל הוא מאוד ברור. החוק מגדיר, אם אני זוכר נכון, כ-60 גופים שהם מוגדרים תשתיות ממשלתיות קריטיות או לאומיות קריטיות, כמו למשל חברת חשמל וחברות תשתית בדברים אחרים
שהם... משהו בנקודות אסטרטגיות של המדינה.
נכון, נכון, ובהחלט מוצדקים, אלא שאני חושב שכל הסיפור של הלוחמה בסייבר קצת משנה את התפיסות המוקדמות, והיום, כמו שאת רואה, התקוף בית חולים עושה כל כך הרבה רעש וכל כך הרבה נזק, וזה לא בהכרח פחות חשוב מחברת חשמל. לא כי חברת חשמל לא חשוב, אלא כי בית חולים זה חשוב. ויש עכשיו מחשבות לשנות את זה. השורה התחתונה, רק חשוב להגיד את זה, היא כזו. האירוע הזה לא נגמר רק בהאם מצליחים להשבית את בית החולים שעובר לפעולה ידנית, שזה בעיה. אלא גם הוא יכול לקרות הרבה מאוד זמן אחר כך, שהמידע הזה מסתובב, ולפעמים גם מודלף. וברגע שהמידע הזה מודלף, הוא מסתובב בידיים של קבוצות תקיפה, אז זה לא נגמר רק בתקיפה הספציפית, אלא אותם מטופלים יכולים להיות מותקפים בצורה יותר ממוקדת בהמשך. והעניין הזה זה עניין של מזין את המתקפות הבאות. אז הייתי מטופל בבית חולים מסוים שהותקף, המידע שלי שם, הם יכולים לבוא אליי. ולהגיד, אם אתה לא רוצה שנדליף עליך חומר מסוים, או לחילופין להשתמש במידע שהם ראו שם, כדי לגרום לעשות טעות, זה מזין את המתקפות הבאות, לכן זה מטריד.
כן.
ואני באמת חושב שכל אירוע כזה צריך להדליק פה את הנורות האדומות איפה שצריך.
טוב, זה נכון ששבעה חודשים, כלומר שלושה בתי חולים, בשבעה חודשים דייקתי, נכון?
אני חושב שהילל יפה קרה קצת לפני
כן. קצת לפני, אוקיי.
וכמו שאנחנו אומרים,
אז גם אם זה שנה, זה תחום צער.
ענת זה יותר, יש יותר בתי חולים, כמו שאמרת, פשוט לא תמיד שומעים על זה.
כן, ברור.
מתקפים חדשות לבקרים, וזה אירוע שצריך לטפל בו, כי זה המידע האישי של כולנו, וזה במקרה הזה מידע רגיש.
לא פשוט,
שירי.
בהחלט.
זה מידע רפואי, זה מידע נפשי, זה בסוג הדברים שבדיוק אנחנו לא רוצים שיהיה בידיים הלא נכונות.
אוקיי, גיל מסינג, ראש המטה צ'ק פוינט, טכנולוגיות תוכנה. תודה רבה גיל.
תודה, ערב טוב.
שלום, שלום.
שואל חבר הכנסת ולדימיר, שלוקחים כסף מהנושא של המאבק או של
הפיקוח
בתאונות העבודה.
זה מה שרשום בפנייה, זה לא אני המצאתי.
אין לי טענות, לכן אני מבקש תשובה.
לוקחים כסף ממאבק בתאונות עבודה?
כן, זהו, אני רוצה לדעת אם זה נכון.
זה רשום, 12 מיליון שקל.
יפה.
מישהו יכול להגיד...
12 מיליארד?
מיליון. 12 מיליון שקל, זה הרבה כסף.
כי כל התקציב של המאבק...
נכון.
אבל מי ההרוגים בדרך כלל בתאונות עבודה?
ערבים.
טוב, זה לא נשמע אמיתי, אבל זה היה היום בוועדת הכספים. חבר הכנסת הרב גלעד קריב, והעבודה, חבר ועדת חוקה. שלום גלעד קריב.
שלום, ערב טוב, ענת.
מה הסיפור הזה? שוב דיון סוער בוועדה, אישור של העברת 150 מיליון שקלים לשירותי דת, וזה בא על חשבון, בין השאר שמענו, על חשבון אותם פועלים מסכנים ש... 23 מהם נהרגו במהלך 2023, 21 פועלים, כבר.
אני חושב שקודם כל חשוב שהמאזינים ידעו שמה שהם שמעו כרגע זה עניין יומיומי בוועדת הכספים. 75% מסעיפי התקציב של מדינת ישראל, זה שאושר, את יודעת, רק לאחרונה, יעברו שינוי בוועדת הכספים בשנה הקרובה. וחלק גדול מהשינויים הללו, הם לא באמת כתוצאה מהתבררות של מידע חדש שצריך יותר כסף פה ופחות כסף שם, אלא על מנת לממש את ההסכמים הקואליציוניים המושחתים שנחתמו. עכשיו, מה שקרה היום הוא שבהתאם להסכמים הקואליציוניים צריך לתגבר את תקציבי המשרד לשירותי דת ב-150 מיליון שח. ההסברים למה הכסף הזה ישמש היו דחוקים ביותר. ניתן לך רק דוגמה אחת. מוסיפים כסף למשרד לשירותי דת כדי לקיים סיורי סליחות. כל מי שיודע, הרי זוכר שהסיורים האלה נגמרים, תקופת הסליחות נגמרת עוד שלושה ימים.
אז נשאר שם כסף.
אז בדיעבד הולכים להזרים כסף למועצות דתיות על סיורי סליחות שאף אחד לא ברור אם התקיימו או לא. עכשיו, מה שקורה הוא שעל פי החוק, אם מוסיפים כסף, צריך לבוא ולומר מאיפה לוקחים. ואז אנחנו מגלים, פה צריך בהחלט להזכיר גם את חבר הכנסת בליאק, ולדימיר בליאק.
כן.
מסתבר שחלק מהתוספת למשרד השירותי דת, מגיעה מהסעיף של היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה.
שגם ככה סובלת מחוסר כסף.
סובלת מחוסר כסף, סובלת מחוסר איוש תקנים, יש תקנים... של פקחי בנייה שלא מאוישים, וכולם יודעים שהסיבה היא תנאי השכר ותנאי העבודה.
נכון, בהחלט.
אז במקום לשפר אותם, לוקחים משם כסף רק כדי לסבר את האוזן. יש בתקציב דבר שנקרא הרשאה להתחייב. זה תקציב שאתה יכול להתחייב היום ולהוציא אותו בשנות התקציב הבאות.
מה עוד גלעד קריב חוץ מהיחידה הזאת לפיקוח על הבנייה?
אני רק אומר, הורידו 50% מההרשאה להתחייב, של יחידת התפעול בפיקוח הארצי על הבנייה.
שזה מדהים, כלומר, עד שהגענו למספר 37, וגם אין להם רכב צמוד, הם נוסעים באוטובוסים מצפון לדרום, לכל מיני מקומות, זה מטורף, והפועלים ממשיכים ליפול ולמות. מאיזה עוד גורם לקחו?
פשוט אסון. למשל, יש סעיף שנקרא גמלאות ופיצויים, זה סעיף סל של נושא הגמלאות של עובדי המדינה. אז שאלנו אותם, רגע, אתם יכולים לומר לנו, מה הצפי לגבי עודפי התקציב שנשארים שם? משרד האוצר לא היה מסוגל לומר את זה. זאת אומרת, יש פה איזו קופה, קופה קטנה, מראש שמים שם יותר כסף ממה שצריך. ואז כל פעם נוגסים בסעיף הזה. עכשיו, אני מזכיר שרק לפני שבוע, עשו קיצוץ רוחבי של 0.5 מיליארד שקל, שפגע בשירותי רווחה, ברשות לניצולי שואה.
בדיוק, ואני רציתי לשאול אותך כמה פעמים בשבועות, חודשים אולי האחרונים, קיצצו לטובת העברת לכל מיני מוסדות דת וגורמי דת שונים.
אז קודם כל אני מזכיר שהתקציב רק אושר לקראת סוף המושב.
כן, אבל זה כבר הדיון השני או השלישי שאנחנו מנהלים בעניין הזה.
במיטב ידיעתי זה הדיון השלישי, אבל על ייאוש, מכיוון שמתוכננים עוד דיונים, כולל בשבוע הבא, ואני חוזר ואומר, מכיוון שמדובר הרי בסכום C של כספים קואליציוניים, שחלק גדול מהם, מיליארדים, הולכים למוסדות דת ולמטרות דתיות, אנחנו נראה להערכתי כל שבועיים דיון בוועדת הכספים, שבו נוגסים בתקציבים אחרים חשובים מאוד, כדי להעביר פה 5 מיליון ושם 20 מיליון. עכשיו, אם יש את הכסף הזה באותם סעיפים, אז למה עשיתם קיצוץ של 0.5 מיליארד שער לשירותים חברתיים?
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. מבקר המדינה כונס היום 36 מתמודדים בפריימריז שהיו בשנה שעברה לקראת הבחירות לכנסת ה-25, בשל עבירות על חוק מימון מפלגות, ואתה בהם נכנסת ב-15,000 שקלים?
נכון, ואני פה אומר בצורה מאוד פשוטה, נעשו טעויות, הם נעשו בתום לב, אני הצגתי הסברים למבקר, חלק מהם הוא קיבל, חלק מהם הוא לא קיבל, ואני מקבל כמובן את, את הוראת המבקר ונלמד ממנה. דברים לא יחזרו.
אוקיי.
אני בהחלט מרכין את ראשי למול פסיקתו של המבקר.
אוקיי, שאלה אחרונה, השנה ראש הממשלה נתניהו, לא ראש האופוזיציה, הודיע כבר שהוא לא יגיע לטקס ההזכרה הממלכתי לזכרו של יצחק רבין. איך אתה רואה את הדבר הזה?
הסיפור הזה הוא חלק ממהלך מאוד דרמטי של פירוק הממלכתיות הישראלית. ובדיוק זה צעד שמתכתב למשל עם הדברים שאמר יושב ראש הכנסת לפני שבועיים, שבהם בשם הכנסת, גם בשמי, כי הוא יושב ראש הכנסת, הוא איים על בית המשפט העליון. הכל חלק, זה לא סיפור שקשור למערכת היחסים המורכבת של נתניהו עם משפחת רבין. מה זה יחס, מערכת יחסים מורכבת? לפחות מבחינתנו, לנתניהו היה יד ורגל במסע ההסתה שקדם לרצח רבין. לא לרצח עצמו כמובן, אבל במסע ההסתה. אבל אסור למקד את זה רק בסיפור של רבין. נתניהו ואנשיו, אני מזמין את הציבור לחפש שכה, דיבר היום השר המקשר דודי אמסלם, השר המקשר בין הממשלה לכנסת, איך הוא דיבר מעל הדוכן בדיון פגרה. החבורה הזו יודעת שכדי לקדם את המהפכה המשטרית, כדי לקדם את מהפכת הסיפוח, כדי לקדם את מהפכת ההדתה והפטור למשל מגיוס,
כן.
הם צריכים לפרק את המושגים של הממלכתיות הישראלית. וזה חלק מהסיפור.
כן, טוב, תראה, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני חייבת לשאול אותך, אתה יודע שראש הממשלה נתניהו, וגם כראש האופוזיציה כמובן, לא מתקבל מה שנקרא בספר פנים מלבבות בתקסים האלה, ויכול להיות שהוא רוצה למנוע מהציבור איזושהי מבוכה, כי הרי יבואו מפגינים ויצעקו, וזה בכל זאת טקס לרבין זכרו לברכה, אז אולי מהטעם הזה הוא עושה את זה?
נו, באמת, אנחנו נמצאים חודש, יותר מחודש לפני הטקס. מה פשר ההודעה הזאת כרגע? באמת מישהו יכול לחשוב ברצינות שמה שנתניהו רוצה לעשות זה למנוע אי נעימות מבאי הטקס, כן. ממשפחת רבין? יש פה עוד ניצול ציני. תראי, כרגע נתניהו רוצה שאנחנו לא נדבר על העובדה שנשיא ארצות הברית בעצם לא רוצה להיפגש איתו.
טוב, אנחנו נדבר על זה מחר, כי זה מחר זה
פתטית. לא, אבל תראי, מה קורה? אנחנו, נתניהו, למה הידיעה הזאת
אנחנו חייבים לסיים גלעד קריב.
הידיעה הזאת משתחררת היום, כדי שאנחנו לא נדבר על כישלון הביקור של נתניהו.
נדבר על זה יומיים, ומחר ביידן, ונראה, מחר יום חדש. חבר הכנסת הרב גלעד קריב, תודה רבה.
תודה, ענת.
שלום, שלום. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מגמות בשוק העבודה לקראת השנה החדשה, כשאנחנו שומעים בעצם היום יוצא נתון על אחוז האבטלה שהוא נמוך, הנמוך מאז 2012, אם אני לא טועה, 3% ועשירית. מצטרפת אלינו מיכל דן הראל, שהיא מנכלית מנפאוור ישראל. מיכל, שלום.
שלום, שלום.
שלום, שלום. אז קודם כל, בוא נדבר על מגמות בשוק שנראה באמת שוק עבודה עם שיא בשפל האבטלה. לאיזה כיוונים הולכים? איזה מגמות אתם רואים אצלכם במנפאוור?
מה שאנחנו רואים הוא שילוב יוצא דופן ביחס לשוק הזה. מצד אחד, אחוז האבטלה הוא מאוד מאוד נמוך. כמות האנשים שמעוניינים לעבוד ולא עובדים, היא באמת נמצאת בשפל המדרגה, אני לא זוכרת סיטואציה כזאת.
כי למשל, כל מי שרוצה לעבוד יכול לעבוד, כלומר, אין דבר כזה, אני זוכרת שפעם שאלתי שאלה כזאת מישהו בארצות הברית, והוא אמר לי, אין דבר כזה, מי שרוצה לעבוד יעבוד.
תראי, בהכללה אפשר להגיד את זה, שבן אדם, יש את הבדיחה של המאלף הראיות לא קמים, אני חושב שכולם מכירים. כמובן שמי שרוצה תפקיד ספציפי באזור גיאוגרפי ספציפי, יכול למצוא את עצמו בסיטואציה שהוא לא מצליח למצוא בדיוק את מה שהוא רוצה. אבל אפשר להגיד שבכלכלה של היום, אנשים שמעוניינים לצאת ולעבוד ולהתפרנס, ימצאו עבודה.
אוקיי, עכשיו,
כהכללה.
100%. עכשיו, בואי נדבר על, באמת על מגמות, על מקצועות, על מקצועות שהולכים להיעלם מהחיים שלנו, וכאלה מקצועות שמתווספים לשוק העבודה. איפה כאן את רואה את המגמות? איפה כאן את רואה את השינויים?
אז כשאנחנו מדברים בעצם על שוק העבודה בכללותו, מעבר לנושא שיש היום אחוז אבטלה מאוד נמוך, אנחנו כן מוצאים את עצמנו עם מעסיקים שמחפשים עובדים בתחומים מסוימים ולא מוצאים. גם כאן אני כמובן מדברת בהכללה, אבל לא מוצאים באופן כללי, אבל יש ביקושים מאוד גדולים, לוקח לא מעט זמן כדי לאתר את העובד שהוא בדיוק מתאים לארגון שלך ולתפקיד שלך, וכאן כמובן אנחנו מדברים על מקצועות שהם מקצועות חדשים, חדשים יותר בעולם, שדורשים יותר אוריינות, נקרא לזה.
לדוגמה?
למשל, בתחום ההנדסה. בסדר? אחד התחומים שבהם יש מחסור של אלפי אנשים. בסדר? האם זה 3,000 מהנדסים חסרים, או 5,000 מהנדסים חסרים, תלוי על איזה דוח את מסתכלת. אבל מהנדסים כהכללה חסרים מאוד, בתחום הנדסה אזרחית, כמעט לא ניתן למצוא עובדים, כל מעסיק שתדברי איתו בתחום הזה, ייתקל בקושי מאוד מאוד גדול, ומה שמאפיין כמובן גיוס לתחום הזה, זה שמדובר בהשכלה אקדמית של לפחות 4 שנים. זה לא משהו שבן אדם יכול לקבל החלטה, אני רוצה לעבור, לעבוד בתחום הזה, מכיוון שהוא תחום משתלם, ויש בו ביקוש גדול לעובדים, בסדר?
כן.
יש כמובן מקצועות אחרים שדורשים פחות השכלה והכשרה, וגם בהם יש ביקושים ומחסור מאוד מאוד גדול, למשל במקצועות הטיפול. תנסי לגייס היום עובדת סוציאלית. זה מה שנקרא מוצר.
זה משימה, זה משימה די בדיוק, זה כמעט מוצג מוזיאוני, אבל זה בגלל תנאי שכר. כי אנשים הולכים ללמוד עבודה סוציאלית, כלומר זה לא מקצוע שעבר מן העולם, לפחות באקדמיה זה ישנו.
כמות האנשים שהולכים ללמוד עבודה סוציאלית נמצאת בירידה, כבר מספר שנים.
כלומר, אפשר לומר למשל מיכל דן הראל שבקרוב יסגרו חוגים מסוימים שהיו מאוד פופולריים בשנים קודמות, ופתאום לא יהיו?
אני חושבת שכבר ב5 שנים האחרונות יש הרבה פחות פופולריות לתחומים האלה, אנחנו רואים את הביקוש הולך ויורד, את יכולה לתלות את זה בנושא של תנאי שכר והשתכרות, למרות שעובדים סוציאליים משתכרים פחות או יותר באזור השכר הממוצע במשק, זאת אומרת, זה לא עבודות עם תנאי שכר נמוכים יותר, יש כמובן דברים יותר אטרקטיביים בשוק. אבל אם אני מסתכלת באופן כללי, יש היום בעיה, אנחנו קוראים לזה talent mismatch, בין היצע העובדים וההכשרות שהם עברו והניסיון שהם צברו, לבין מה שהשוק מבקש ודורש היום. ולא תמיד המעסיקים מוכנים להיות במקום של לקחת את העובדים הקיימים, לא משנה אם הם עובדים קיימים אצלם בתוך הארגונים, או שמדובר בגיוסים חדשים, ולעבור איתם בעצם את התהליך הזה, את תהליך ההכשרה הזה של הקניית כלים חדשים, של לימוד, לעבוד בסביבה שהיא מרובת ממשקים או עם כלים אחרים, כדי לעשות את הקפיצה הזאת.
תגידי, גם מספר הפניות אליכם, נגיד למנפאוור, הולך ופוחת, אתם מרגישים את זה בפניות של אנשים שמחפשים עבודה, או שאתם עדיין באותה רמה, נגיד, של השנתיים האחרונות?
תראי, השוק הוא שוק מאוד מאוד גדול, אז יש לא מעט אנשים שעדיין פונים, אבל אני כן מרגישה מגמה מסוימת של ירידה. זה לא בא לידי ביטוי במספרים מאוד גדולים. אנחנו כן רואים שינוי באופי הפניות. זאת אומרת, אם אני מחלקת את הפונים, נניח, לשתי קבוצות בהכללה, עובדים שמחפשים עבודה, שהם כרגע לא עובדים, או שמחפשים את העבודה הראשונה שלהם, ברמות ה-entry level, ועובדים שמעוניינים לשפר את מקום העבודה שלהם ולהשתדרג, אפשר להגיד שחלק גדול יותר מהפניות הוא של עובדים כאלה.
Okay.
עובדים שעובדים היום, אבל לא מספיק מרוצים, או מהיכולת להתפתח, או מרמת ההסתכרות, וכן הלאה.
ואז הם הגיעו שוב לסיבוב שני. מיכל דן הראל, מנכלית מנפאוור ישראל, תודה רבה ושנה טובה.
תודה רבה.
שלום, שלום. נגיד שלום לנבית זומר, כתבת כלכלית, ידיעות אחרונות, ויינט, שלום נבית.
שלום וברכה.
שלום, שלום. שני נושאים שאנחנו רוצים לדבר איתך עליהם. האחד הוא הקמפיין של התאחדות המלונות שיצאה הבוקר מ-12 וכבר האתר קרס. 20% הנחה למזמינים ב-72 השעות הקרובות. מלונות לא כולם, רק 212 בהנחה. ועוד עשיתי טור פתיחה בעניין הזה ואמרתי, אוקיי, אז מחכים כבר למבצע הבא, מה שנקרא. וכשהתיירים לא באים, אז יוצאים במבצע. האם אני צודקת?
אכן.
יפה.
יש ירידה, יש נתונים פשוט של לינות בישראל, ועם פילוג, עם התפלגות לישראלים וזרים. הזרים, אנחנו יודעים שתיירים זרים הגיעו פחות, וגם לינות ישראלים פוחתות. למשל, אילת, שהיא דוגמה הכי טובה, הייתה מלאה, הייתה הלאית של אחרי הקורונה, אבל זה הולך ופוחד קצת, למרות שאלת עוד מצבה טוב, ולא נותר לתיירות בישראל, אלא להסתמך על התייר הישראלי, ונסות לתמרץ אותו, להמשיך ולנפוש בבתי המלון.
שזאת בעיה, פה. עכשיו 20% יפה, אבל כשביוון עולה לך הרבה יותר בזול, בקפריסין, בטורקיה, אפילו באיטליה, עוד כל מיני מדינות באירופה, את יכולה לקבל חבילת הכל כלול, בהרבה יותר בזול, כולל טיסה, כולל הכל, במקום להגיע לגליל, לאילת, לחיפה, לא יודעת לאן. איפה סובלים מהמצוקות הכי גדולות? כלומר, מי האזורים שהם במצוקה הגדולה ביותר?
מבחינת תיירות?
כן.
כן, אז אילת זה אילת, זה אנחנו יודעים, ותל אביב היה לה קצת עדנה שישראלים התחילו לגלות אותה, את יודעת, לא התייחסו לתל אביב כעיר תיירות, ועכשיו כן.
נכון, ואז היא טיפסה למקום הראשון ביוקר המחיה, גם כלפי תיירים, כלומר, כשאת רואה מה קורה בגרמניה או במקומות אחרים, אז למה לבוא?
זה, את יודעת, זה בעיה לאומית לדעתי.
זה נכון.
בנושא של המצוקות, זה טבריה, זה ירושלים, שירושלים בנויה הרבה מאוד על תיירים, ושאר הארץ אין מה לדבר, ים המלח שפעם קופות החולים בחול מימנו את חולי הפסוריאזיס, והיום הם לא עושים את זה. יש בעיה?
כן.
בהחלט, כשאין תיירים זה קשה.
אוקיי, עכשיו תגידי, האם מתכוונים לעשות עוד איזשהו מהלך? אחרי שב-12 בצהריים כבר אי אפשר היה יותר להיכנס לאתר הזה.
לא, ב-12 זה התחיל.
זה התחיל, אבל בדיוק, אבל הוא קרס. אז האם מתכננים עוד מבצע כזה במרכאות?
לא, קודם כל הם הולכים להאריך את המבצע, בגלל הסיבה שב-12 בצהריים, ונדמה לי עד רגע הזה, ב-5 המקווים שהוא יעלה, אף אחד לא, זה בא והלך, זה קרס, ואחר כך זה בא והלך, ולכן הם קודם כל יעריכו את זה, וגם הם, בחלק מהמלונות כבר יש אופציה, פשוט באתר של המלון לעשות את
הבנתי.
זה.
הבנתי, תגידי רק למה רק 212 ולא, לא יודעת, 400?
לא, היה שם, אני עברתי לרשימה, הרשימה הייתה מפוארת למדי.
כן, גם מלונות, נכון, מלונות יוקרה.
5 כוכבים,
כן, סטי
כנרת, ומלונות של איסוטל באילת. מבחינה הזאת, אני חושבת, כל אחד ימצא משהו, מלונות הרבה צמו, אלא היה שם מלונות.
שאגב, זה תקף לכל השנה, כלומר, גם לסופשים אם אין לא טועה, וגם לחגים.
תראי, זה בעצם, את מזמינה עכשיו, את מגדרת משהו, או מבטחת את המחיר שלך, לכל תאריך שתבחרי בשנה הקרובה. אז יש בזה יתרון. כמובן שתמיד מישהו יכול להגיד, אבל אולי באוגוסט הבא, לא יודעת מה יהיה פה והמחירים ירדו.
כן.
אבל כרגע, את יכולה לראות שזה 20% פחות ממה שאם היית מזמינה כרגע את אותו תאריך באתר של המלון.
הבנתי. טוב, יפה, אז לפחות קרס, זאת אומרת שישראלים...
נגיד עוד מילה אחת, אבל כן. על מה שאמרת, שהבעיה היא בעצם שאין תיירים. המדינה צריכה פשוט לעודד מאוד, להחזיר את הסבסוד כנראה של חברות הלואו-קוסט, שנחתו בשדה תעופה רמון ולא נוחתים... לא נוחתות יותר.
לא, ובכלל, בכלל, נבית, אם ירגע פה קצת, אז גם התיירות תחזור לעצמה, כמו שהרבה מאוד ענפים...
שאת אומרת, ירגע, זה כולל מה? צריך פה לעשות הרבה מאוד...
זה כולל הכל? זה כולל כל מצבנו בתשעת החודשים האחרונים. עכשיו, עוד מילה אחת בהקשר הזה, שבעצם הממשלה הזאת נבחרה על הטיקט של...
יוקר המחיה.
בדיוק, יוקר המחיה, הוזלת מחירים, וזה לא קורה, ואחרי החגים, אני חושבת שיהיה לנו בום גדול.
אני חושבת שהממשלה הזאת, רוב הזמן, התעסקה בכל חוץ מה. אמנם יש עכשיו את החוק הזה של מה שטוב לאירופה טוב לנו,
כן.
שעדיין לא עבר, ואני לא בטוחה שהוא הפתרון לטווח ארוך, יכול להיות של טווח ארוך הוא מקלקל, ובינתיים מה שטוב לאירופה מתייקר באירופה. אז זה גם בעיה שהאיבוש שלנו מאוד מתייקר, וזה יהיה הסיבה לעליות מחירים שיבואו.
מה הולך פה נבית להתייקר אחרי החגים?
תשמעי, ברגע שהיורו והדולר התייקרו, אז כל מה שמיובא, אז את אומרת, אוקיי, אבל יש יצרניות ישראליות, נכון, אבל את החומר גלם שלהם הם גם מייבאות, אם זה אריזות, אם זה דגנים, אם זה אבקת קקאו, רוב הדברים מיובאים.
כלומר, דיפלומט, מה שאנחנו מכירים, כל המוצרים האלה.
דיפלומט כבר בדוחות האחרונים שלו אמר שאם הספקים שלו מעלים, הוא גם יעלה.
100%. כלומר, אז זה לאורך ולרוחב, לאורך כל הסדרה, פשוט נחטוף את זה.
רגע, אני רוצה לדייק בדבר הזה. על פניו נראה שצריך להיות פה צונמי של עליות מחירים.
אבל
מצד שני, המתח הולך וגובר בין היכולת של הצרכן לשלם עוד על אותו מוצר, ולבין הרצון של הרשתות לאשר את זה, וזה לא פשוט. היבואנים אומרים לי, ואני מדברת איתם, אנחנו לא יודעים איך נעשה את זה. כי כמה אפשר להעלות את המחיר לצרכן? זה לא שהם לא מודעים לזה.
שירוויחו קצת פחות. נביד זומר, קודם כל שנה טובה.
תמר חתימה טובה.
הכתבת הכלכלית, ידיעות, וויינט, תודה רבה נביד. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אהלן אמיר.
אהלן, חרצויים טובים ענת.
שלום, שלום. טוב, קודם כל מדדים, אחר כך נדבר על עוד איזשהו נתון מעניין איך שהוא לא משפיע על הבורסה שלנו, אבל מה קורה?
אז אנחנו עומדים אותו לקראת סיום יום המסחר, עם סך הכל מגמה מעורבת, עם נטייה לעליות מאוד קלות, המדדים כולם סביב האפס, עלייה מאוד קטנה של כמה מאיות האחוז כרגע, מאוד מינורי.
דולר יורד בשליש וקצת, והיורו נחלש יותר בימים האחרונים.
הוא נסחר כרגע על 3.81, טיפה דווקא עכשיו עלייה קלה, אבל גם הוא די יציב ברמה של 3.81.
לקראת
הריבית בארצות הברית.
בדיוק. עכשיו, אתה רוצה להגיד מילה על הריבית?
מחר בארצות הברית מודיעים על החלטת הבנק המרכזי של האמריקאים לגבי הריבית. הערכה בשוק היא שהריבית לא תשתנה, עומדת על 5-5.25%.
כי גם שם נדמה לי שיושב ראש הפד שקל כן להעלות אותה, אולי. כי הנתונים,
כן, אבל הוא קיבל כמה נתונים פחות טובים על הכלכלה, ולכן הוא, לפחות לפי הערכת השוק, הרבה מאוד אנליסטים וחזאים של מדדים בבתי השקעות הגדולים בארצות הברית אומרים שכנראה שהוא ימתין לפי מה שהם מעריכים ולא יזיז את הריבית הפעם הזאת. דווקא פה יש אפילו סיכוי מסוים יותר שיעלו את הריבית ברבע אחוז, אבל גם כאן כנראה שנגיד הבנק המרכזי הישראלי גם יחכה טיפה לפני שהוא יחליט על משהו, הוא גם יראה את האמריקאים מחר.
אתה מעריך שהנגיד שלנו גם לא יעלה בסיבוב הקרוב?
אני חושב שיש רוב הסיכויים שהוא לא יעלה.
מעניין.
למרות שהנתונים של כלכלת ישראל הם עדיין חמים. אתה רואה אבטלה אפסית, אתה רואה
זהו, אז
צמיחה.
בוא נדבר רגע על האבטלה, שזה 3.1, הנתון הנמוך מ-2012, ובכל זאת, שום נתון טוב לא מצליח להשפיע על הבורסה שלנו, כשאוגוסט היה אדום בוהק כולו.
אז תראי, הנתון הזה של אבטלה, של 3.1, הוא למעשה אבטלה חיכוכית. זאת אומרת שכל מי שרוצה לחפש עבודה בישראל, יש לו עבודה.
כן, דיברנו על זה קודם עם מנכלית מנפאוור. בדיוק את השאלה הזאת שאלתי אותה. אמרתי, זה לא יכול להיות שמי שרוצה לעבוד לא ימצא עבודה ברמת אבטלה כל כך נמוכה.
כל מי שרוצה לעבוד ימצא עבודה בישראל, נקודה. חסרים עובדים ובצורה משמעותית בהרבה מאוד סקטורים. אגב, זה דבר מצוין לכלכלה, היא ממשיכה לצמוח, להבדיל ממקומות אחרים בעולם ששיעורי אבטלה הרבה יותר גבוהים. אגב, אין כל כך ברירה לאנשים, בריבית כל כך גבוהה, בהחזרים משכנתה כל כך גבוהים, והיוקר המחיה כל כך גבוה, חייבים לעבוד. אם אתה לא תעבוד, אתה פשוט לא תעמוד בחובות, כי רמת החוב הולכת וגדלה, ולכן עובדים בישראל. זה לבד לא מספיק.
אז בדיוק, אז מה עוד? לסיום? מה כן יספיק? כלומר, מה יזיז את המדדים שם? מה יעשה
מדדי הבורסה בתל אביב?
כן.
הסנטימנט. השווי כבר נמוך מספיק בשביל שלא מוכרים, אבל הסנטימנט, ואנחנו נצטרך לחכות, אחרי החגים, אנחנו נראה לאן הולך העניין, אם אנחנו נהיה בסוג של פשרות, אנחנו נראה עלייה יפה מאוד בבורסה יותר.
כן, אתה רואה את זה ממש בדקויות הכי קטנות שיש. יש איזשהו דיבור על פשרה, הדולר נחלש, השקל מתחזק ולהפך.
טוב. המחיר פה הוא מאוד כבד, כי מי שיושב בדולר בגלל הרצון שלו להגן,
משלם.
אז זה יכול לשלם. זה ביטוח, כמו ביטוח.
אמיר אייל, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום ולהתראות. אנחנו שנה טובה, גם לך, אנחנו מסיימים כאן איפה הכסף. ערכו והפיקו מלי בנימינו ויואב כהן. על השידור היה איתנו שקט וולפין, ובדיגיטל מיכל קדוש, ירון זאבי ומאור רטה. אריה פה?
אריה פה.
יופי. אז שלום לך. ענת פה? ידידי, ענת פה. שלום ענת. והבאתי לך אורח.
או, תודה לך, שלום איתן.
שלום, שנה טובה, לא הספקתי לומר. שנה
רגע, טובה, עוד בסוף.
שנה טובה.
טוב, אני, בסדר, אני אגיד לך, אני אגיד עוד מחר, שוב שנה טובה, וחתימה טובה, ועכשיו אני אשאיר את המיקרופון לכם והולכת.
תודה רבה, שיהיה טובה ענת.
תודה.